טוב, יאללה, בוא נמשיך.
לרפואת הרב ניר בן גאולה.
לרפואת מורנו רבנו הרב ניר בן גאולה.
יש לו רב גילו לו קרישטה.
נדע, כן, דיבר. בעזרת השם, בשורות טובות. אנחנו צריכים, אני משתף אתכם במילה אחת ונמשיך הלאה. אני לא מדבר כרגע על התוצאות. תוצאות יכול להיות מי שיתרץ לי. אבל זה שאני לא רואה שציבור ש... ואני לא מדבר על ציבורים אחרים. שיש לו את המושג הזה שנקרא יראת שמיים, והוא לא מקפיד יותר על מה שברור שצריך להקפיד. אצלי זה מעורר לא סימן שאלה אחד, זה מעורר לי כמה וכמה סימני שאלה. יש הקדוש ברוך הוא בעולם ויש מה שהוא רוצה שנעשה, בטח בעניינים של שמירה על נפשות. אז צריך להקפיד. כל מי שיראת השם בקרבו צריך להקפיד על כל מה שצריך להקפיד בקורונה. ואני לא מבין איך זה לא קורה, ואני לא מבין למה אני צריך להגיד את מה שאני אומר עכשיו בכלל. אם היה לי זקן ארוך, הייתי תולש את השערות של הזקן מרוב שאני לא מבין. טוב, אז עכשיו אנחנו הולכים ללמוד את, את הסוגיה שחז"ל מביאים לנו את דמותו של הלל, את הענווה הפלאית שלו. הם מלבישים אותה בתוך אגדה, הייתי אומר, מוזרה. אנחנו בקוף י' ג' מתחילים אותה עכשיו באגדה מוזרה של אותו אדם שבא וניסה פשוט לשגע את הלל, והגמרא מתארת פה את מה ש את מהלך הדברים של ההכנה שלו לפגישה עם הלל ואת הפגישה שלו עם הלל ואת התשובות של הלל. והרב, חז"ל, הרב פה בביאור בניה, אז הוא בא להראות לנו עד כמה הענווה והעין הטובה של הלל הייתה כל כך מושרשת בו. שאם לא שהייתה מושרשת בו, אז לא הייתה התכנות לתפוס את ה... להגיב ככה כמו שהגיב הלל. ואנחנו, כמו שאמרנו אתמול, אנחנו צריכים להיות מתלמידיו של הלל, ללכת בדרכיו, ולשים לב פה לאיכויות המדהימות האלו שהוא גילה פה בתור באנוונטנותו. אז בואו נקרא את כל הפסקה, זה קצת ארוך, אבל זה יעזור לנו כדי לחזור אחר כך ולבאר שורה שורה. יש לך את זה? מופיע לך במחשב? אין לך את הפסקה?
אתה יכול
לשדר
לנו את זה?
אני... אתה בוואטסאפ, דניאל? מה? יכול להיות שאתה יכול לכתוב בוויקי טקסט. מה? בוויקי טקסט? אז אקיין, אתה במחשב, תכתוב אין היה שבת פרק ב' פסקה קופית ג' שלחו? טוב, אז יאללה, אני קורא. אז אני קורא קודם כל את הגמרא. אז את הגמרא אין לכולכם, אז תקשיבו. אומרת הגמרא ככה: מעשה בבית בני אדם שאמרו זה עם זה. אמרו, כל מי שילך ויקנית את הלל ויטול 400 זוז. אמר אחד מהם, אני אקניתנו. אותו היום ערב שבת היה, והלל חופף את ראשו, הלך ועבר על פתח ביתו, אמר, מי כאן הלל, מי כאן הלל? נתעטף ויצא לקראתו, אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לו, שאלה יש לי לשאול. אמר לו, שאל בני שאל. בוא נעמוד פה, אחר כך נראה גם את השאלות שהוא שאל אותו. אז מעשה בשני בני אדם שאמרו זה את זה. רש"י אומר, מה זה שאמרו זה את זה? נתערבו. כמו שממרין את היונים. כן, עשו איזשהו אימור. אמרו זה את זה, ואמרו, כל מי שילך ויקנית את הלל, ייטול 400 זוז. אמר אחד מהם, אני אקניתנו. אומר הרב, לפעמים יש שיצא איש למלחמה ולא ידע כוח האויב הניצב כנגדו, כי יחשוב אותו לחלש ואין עונים, אז לא ינחרץ כל כך לחגור עוז ועוצמה בעצה ותחבולה איך לנצחו. ואם ייפול בנופלים אין כל פלא, ואין מזה ראיה על גבורת הגיבור, מאחר שאותו שכנגדו חשב אותו לחלש לא הייתה גבורת התנגדותו שלמה. מה שאין כן, כאשר יכיר הלוחם עם מי הוא לוחם, ואחרי ידיעה שלמה בערך גבורתו הנפלאה של אותו שכנגדו הוא יוצא להילחם עמו, אז ודאי יבור לו האמצעים היותר מסוגלים לנצח את הגיבור שעליו הוא מגיח קרב, ורוחו בקרבו יעוררו בגבורה עצומה. ואם בכל זאת יפול מנוצח, אז נדע גבורת הגיבור. על כן סיפרו לנו בזה, ששני האנשים ידעו מגבורת הנוונתנותו של הלל, עד ששניהם אמרו זה את זה בתחילה. וכל אחד אמר לחברו שמי שילך ויקנית את הלל, דייקו, שילך ויקנית. כי למלאכה גדולה כהקנתת הענב הנפלא הזה צריך הליכה מיוחדת. כלומר, סילוק כל רעיון וכל עסק מטריד הצידה ולפנות עסקה ורעיוניו רק למטרה זו להקנית את הלל. ובהכרה בערכו הנשגב של הלל, עד ששניהם הסכימו שהבושה היותר גדולה היא להקליט את נשיא אלוהים זה עד אשר קצבו בעדה הסכום היותר גדול שבקצבת הבושת, שהוא דלת מאוד זוז. ביודעם כמה גדולה היא ההשתדלות והפשטת מעיל הבושה לגמרי, עד כדי לשער האפשרות של ההקנתה באיש אלוקים זה. ואחרי כל אלה הידיעות אמר, אחד מהם אני אקניתנו. מידת העזות ככל המידות, אפשר שיחגור האדם את כוחו לצעירה בלבבו ונפשו להזדרז לעשות איזה דבר ממנה, גם אם תהיה נגד תכונתו הפנימית. אמנם כל זמן שלא פעל בעצמו ההסכמה הגמורה לאותה הנטייה, אז מידת הבושת והיושר הפנימית תעכב מאוד את הוצאתו את רושם העזות אל הפועל. על כן רק אז יצא כוח העזות בכל תוקפו. מתי? כשיפעול מי שרוצה להעיז פניו בעצמו כל כך לעשות את עזותו בלא שום התנגדות פנימית ובלא שום דבר ורעיון מוסרי מעיק. על כן סיפרו לנו שאותו האיש שאחר הידיעה בכבדות הדבר להקנית את הלל, כל זמן שיהיה רק ציור כל דו מערך חובת הבושה הראויה להימצא בלב כל אחד מישראל נגד נגיד השם כמוהו, אותו האיש הוא פעל כל כך להגביר את כוח חזותו עד שסילק והשיח מנפשו כלל את הכבדות שיש בזה, בעבירו מלבבו את תקרת ערכו של הלל, עד שפעל בעצמו להקניתו ולא שום אכבדה והעקה כלל. על כן לא אמר אלך והקניתנו, אלא אמר הקניתנו, כלומר בלא שום ציור של הכרת יתרונו וכבודו, עד שלא יצטרך להיות מכין עצמי בהתחזקות להקניתו, שזה מובן בלשון אלך והקניתנו. כי אם בציור מלא עזות עד שפעל בעצמו לחשוב את נשיא ישראל זה כאחד הירודים שבעם, שאין צורך בשום הכנה להקנתתו, ואחר שכבר ידע מתחילה בכבדות הדבר עד שהיה בעצמו ממרא עם חברו, ואחר כך הסכימה דעתו שמה שאי אפשר שיעשה טרם מחות מליבו הציור של גדולת האיש שעוסק להקניתו, אי אפשר כלל לדמות שתהיה אפשרות להקניתו רק אחרי מחות ציור גדולתו עד כדי אפשרות קלות הראש היותר קיצונה לנגדו, חשב שאז אפשר להקניתו. בזה ימלאו כל הצדדים האפשריים למלא את הכוח היותר אפשרי להוציא לאור פעולת ההקנתה. הציור הקדום בכבדות העניין, הייאוש המוקדם וההתחזקות הבאה במחשבה תחילה לסלק כל ציור חשיבות והכבדת הקנתה, הם יחד עוזרים לצייר לנו בשלמות קדושת הנוונתנותו של הלל, עד שכל ההשתדלות היותר נמרצה לא הספיקה להוציאו כרגע מהנוונתנותו. אז בעצם הפירוש המופלא פה של הרב על ההקדמה הזאת של השניים האלה שביקשו להקנית את הלל, הוא כניסה לראש הקרימינלי והמקולקל שלהם מבחינה מידותית, וכל זה לא כדי שנלמד איך להיות עזים, אלא כדי להבין מול מה הלל מתמודד. כלומר, מה הענווה המתוקנת של הלל, מה ההתרחקות של הכעס של הלל, עד כמה היא איכותית ועוצמתית. לא מדובר פה שהלל לא כועס כי כשהוא נתקעת לו אצבע הקטנה באיזה רעית והוא מאבד עשתונות. מדובר פה שהוא לא כועס לפני משהו שהוא מאוד מאוד מכעיס. גם מאוד יכול להכעיס, לא רק רוצה להכעיס, גם מאוד יכול להכעיס. בואו נראה את זה עכשיו בפנים לאט לאט. לפעמים יש שיצא איש למלחמה ולא ידע כוח האויב הניצב כנגדו, כי יחשוב אותו לחלש ואין אונים, אז לא יהיה נחרץ כל כך לחגור עוז ועוצמה בעצה ותחבולה איך לנצחו. לפעמים מישהו הולך להילחם במישהו אחר, יוצא למלחמה, יוצא להפיל את כבודו, והוא לא יודע שניצב כנגדו אדם גדול. הוא חושב שמדובר בעוד אחד מן השוק. כיוון שמדובר בעוד אחד מן השוק, אז לא מתכוננים. כי עומד לפני יריב חלש. יחשוב אותו לחלש ואינונים. אז לא יהיה נחרץ כל כך לחגור עוז ועוצמה בעצה ותחבולה איך לנצחו. ואז, אם האיש הזה שהוא בא, הוא בא להילחם והוא לא מצליח להילחם, אם ייפול בנופלים אותו אחד, אין כל פלא. וזה לא מהווה ראיה על זה שהוא לא הצליח להפיל אותו. אותו אחד שהוא חשב אותו לחלש. אין מזה ראיה על גבורת הגיבור, למה? מאחר שאותו שכנגדו חשב אותו לחלש, לא הייתה גבורת התנגדותו שלמה. לא הפעילו את כל הכוחות והמוחות כנגדו. אבל מה שאין כן, כאשר יכיר הלוחם ממי הוא לוחם, יודעים פה שהולכים לאחד שהוא נקרא הלל, ולא לעוד סתם אדם מן השורה. כאשר יכיר הלוחם ממי הוא לוחם, ואחר ידיעה שלמה בערך גבורתו הנפלאה של אותו שכנגדו הוא יוצא להילחם עמו, אז ודאי יעבור לו האמצעים היותר מסוגלים לנצח את הגיבור שעליו הוא מגיח קרב. כשאדם יודע עם מה הוא הולך להילחם, והוא מתכונן לזה, ומחפש את כל הדרכים שהוא יוכל להפיל את זה שעומד כנגדו, בנידון שלנו זה השניים האלה, הם מבינים שהם הולכים, להקנית את הלל. שמעו שאי אפשר להוציא אותו מאיזון. אז הם אומרים, אנחנו הולכים להפיל אותו, והם יודעים במה מדובר. וכיוון שהם יודעים במה מדובר, אז הם בוררים להם את האמצעים היותר מסוגלים לנצח את הגיבור. ואנחנו נראה, איך כל מה שהם עשו, וכן, זה אגדת חז"ל פה, לא בטוח, יכול להיות שזה חז"ל מספרים לנו את הסיפור הזה, ולא שבהכרח הייתה תופעה כזאת, אבל על פי חז"ל, כל מה שהם עשו פה היה בדיוק ללחוץ על הנקודות שיכולות להוציא את האדם מהענווה שלו. הכל, כל פרט בתיאור של חז"ל. אז הם עשו הכל כמו הספר, הכל צריך, כמו שכתוב בספר, הכל צריך לעבוד להם כדי להוציא את הלל מהענווה שלו, ולנצח את הגיבור שעליו הוא מגיח קרב, ורוחו בקרבו יעורר בגבורה ועצמה. ואם בכל זאת ייפול מנוצח, אותו אחד, למרות כל התכנונים שלו, השניים האלה פה ייפלו, אז נדע גבורת הגיבור. אז נדע מה זה ענווה של הלל. על כן סיפרו לנו בזה, ששני האנשים ידעו מגבורת הנוונתנותו של הלל, עד ששניהם אמרו זה את זה בתחילה. כן, הם לא אמרו, יאללה, בוא ניפול על מישהו, אופס, נפלו על הלל. אלא אמרו זה את זה בתחילה, וכל אחד אמר לחברו שמי שילך ויקנית את הלל. מה זה ילך ויקנית? אומר הרב. דייקו, ילך ויקנית. כי מלאכה גדולה כהקנתת הענב הנפלא הזה צריך הליכה מיוחדת. הליכה פה זה לא הליכה פיזית. בוא נלך לשכונה של הלל. אלא זו הליכה מנטלית. כלומר, סילוק כל רעיון וכל עסק מטריד הצידה, ולפנות עסקה ורעיוניו רק למטרה זו. הם הולכים להקנית את הלל. הם מכינים את עצמם להקנית את הלל. ובהכרה בערכו הנשגב של הלל, עד ששניהם הסכימו שהבושה היותר גדולה היא להקנית את נשיא אלוקים זה עד אשר קצבו בעד הסכום היותר גדול שבקצבת הבושת. זאת אומרת, הם מבינים שהם הולכים לעשות פה מעשה של חוצפה. מדובר בנשיא ישראל, מדובר באדם ראש העדה, עיני העדה. אז הם יודעים שזה בושה. יש פה מניעה, אנחנו לא הולכים להקנית את חבר שלנו מהפנימי, אנחנו הולכים להקנית את נשיא ישראל. וזה קשה להקנית את נשיא ישראל, יש בזה בושה. אז הם התגברו על הבושה הזאת. איך חז"ל מלמדים אותנו את זה בתוך הסיפור האגדי שלהם? שהם אומרים שמי שילך ויקנית את הלל ייטול תף זוז, מגיע לו תף זוז. למה מגיע לו תף זוז? כי זה הסכום שאנחנו יודעים בהלכה שאנחנו משלמים בושת. בושת זה 400 זוז. אז מי שמקנית את הלל מגיע לו 400 זוז, כלומר מגיע לו דמי בושת, כי הוא מבויש עכשיו. זאת אומרת, הם הכירו בזה, ידעו את זה, התגברו על זה. הכירו בעובדה שהם צריכים לפשוט את מעיל הבושה. ביודעם כמה גדולה ההשתדלות והפשטת מעיל הבושה לגמרי, עד כדי לשער את האפשרות של הקנתה בישלוקים. זה חייבים להיכנס למקום כזה שאתה מוכן להתבייש. אם אתה לא מוכן להתבייש, אתה לא תצליח להקנית אחד כמו הלל. מוכנים להתבייש. וזה לא מספיק. אחר כל אלה הידיעות, אמר אחד מהם, אני אקניתנו. קודם אמרנו שהם אמרו, אלך ואקניתנו. אז אמרו, טוב, מי שילך ויקניתנו, כלומר יכין את עצמו כראוי ויפשוט את מעיל הבושה, ילך ויקנית את הלל. פה כבר לא אומרים, אחד מהם לא הרים את האצבע ואמר, אני הולך להקנית אותו. אלא אחד מהם כבר אמר, אני אקניתנו. מה מדייק הרב? וזו נקודה חשובה מבלי קשר כל כך לסוגיה פה. מידת העזות ככל המידות. אפשר שיחגור האדם את כוחו לצעירה בלבבו ונפשו להזדרז לעשות איזה דבר ממנה. גם אם תהיה נגד תכונתו הפנימית. שצריך לעשות משהו שמצריך עזות, אז אפשר לשבת מכונס עם עצמי, מרוכז ביני לבין עצמי, ולטבוע מעצמי ללכת לעשות איזושהי פעולה שהיא מצריכה עזות מסוימת. למחות כנגד ביזוי כבודם של תלמידי חכמים. צריך איזושהי עזות. ולמרות שיש מניעות בדבר הזה, צריך עזות, אני מוחה. אז מאוד אפשרי שיחגור האדם את כוחה של העזות לציירה בלבבו, כן? הוא מצייר את זה, הוא אומר, טוב, אני נכנס למנטליות של העזות הזאת, ואני צריך להזדרז בהקשר הזה, גם אם תהיה נגד תכונתו הפנימית, למרות שהוא חש, הוא חש שזה קשה לו. זה מנוגד לטבעו. אמנם, כל זמן שלא פעל בעצמו הסכמה הגמורה לאותה הנטייה, כל עוד שהוא לא חתך את זה לחלוטין, אז מידת הבושת והיושר הפנימי תעכב מאוד את הוצאתו את רושם. כלומר, הוא לא מצליח להוציא את הרושם של העזות אל הפועל. העזות היא כזו שאם לא החלטת אותה ב-100%, היא לא תצא. יש הרבה דברים שאתה מצייר אותם בלבבך וזה יצא. גם אם לא החלטת עליהם בצורה אבסולוטית, שאתה הולך לעשות את זה. לעשות מעשה שמצריך עזות, צריך החלטה גמורה. כל עוד לא החלטה...
אומץ.
מה?
אומץ
של מה? של לקפוץ ממפל גבוה? לא יודע, אני אף פעם לא קפצתי את זה כדי להגיד לך איך עושים את זה. אני לא יודע. אולי כן, אולי לא, לא בטוח. לא נראה לי שזה מה שכתוב פה. בעזות יש באדם התנגדות פנימית לעזות. יכול להיות שאדם פחדן, הוא יצטרך את מה שאתה אומר ביחס לאומץ. אבל אדם שהוא די רגיל, אז הם לא רואים כלום כשהם קופצים. זה כמו בשבילי לרדת מדרגות. אבל בכל אדם יש נטייה לישרות, יש נטייה לבושה. בושה זה משהו טבעי ובריא אצל האדם. טוב לא להוציא את הילדים שלנו מהר מהביישנות שלהם. גם לא, שוב, שלא יהיו בקצה מדי, אבל יש משהו עצמי בבושה. ולכן העזות, אם לא החלטת אותה ב-100%, הבושה תעכב. אם החלטת על משהו אחר ב-80%, ייתכן שתצליח. על עזות, אם לא החלטת ב-100%, כנראה לא תצליח. על כן, רק אז יצא כוח העזות בכל תוקפו. כשיפעול מי שרוצה להעיז פניו בעצמו כל כך לעשות את עזותו בלא שום התנגדות פנימית. זה עבודה, להיות עז. ובלא שום דבר ורעיון מוסרי מעיק. אם יהיה לו איזשהו קמצוץ של מחשבה מוסרית ביחס לנושא הזה של הקנתת הלל, הוא לא יקנית את הלל. מול הלל ניצבים פה חבר'ה רציניים. אמר הקנית, על כן סיפרו לנו שאותו האיש, שאחר הידיעה בכבדות הדבר להקנית את הלל, כל זמן שיהיה רק ציור כל דאומר חובת הבושה הראויה להימצא בלב כל אחד מישראל נגיד השם כמוהו, כמו הלל, אותו אחד שרצה להקנית את הלל, פעל כל כך להגביר את כוח חזותו, עד שסילק והשיח מנפשו כלל את הכבדות שיש בזה. מדובר באדם שהוא בא כל כולו להקנתה טוטלית. באווירו מלבבו את יקרת ערכו של הלל. שכנע את עצמו שהלל זה כלום ושום דבר. על כל פנים, בוא נגיד את זה לענייננו. הלל הולך להיפגש עם דמות מקניתה, עם מציאות מקניתה, שהיא לא מודעת לזה שהוא הלל. עכשיו, הלל יודע שהוא הלל. הלו הלל יודע מה זה נשיא ישראל. ויש קלקול בזה שמקניתים את הלל באופן של לא, אפילו לא אלך והקניתנו, אלא הקניתנו ממש. יש בזה קלקול, אמיתי. אובייקטיבית זה קלקול. איך יגיב כשיפגוש הלל בתופעה הזאת? איך מגיבים? בקלקול הנוראי הזה. אז אותו אחד פעל בעצמו להקניתו בלא שום מכבדה והעקה כלל. על כן אמר אלך והקניתנו. סליחה, על כן לא אמר אלך והקניתנו. אני מכין את עצמי להיות אז פנים, כי זה לא יצליח לו. כי אם הקניתנו, כלומר בלא שום ציור של הכרת יתרונו וכבודו, עד שלא אצטרך להיות מכין עצמי בהתחזקות להקניתו. אני לא צריך לחזק את עצמי כבר. שזה מובן בלשון אלך והקניתנו. כי אם בציור מלא עזות, עד שיפעל בעצמו לחשוב את נשיא ישראל זה, כאחד היהודים שבעם, שאין צורך בשום הכנה להקנתתו. איך תגיב הדמות האנוונטנית לדבר הזה? איך תגיב הדמות הרבנית לדבר הזה? ואחר שכבר ידע מתחילתו בכבדות הדבר עד שהיה בעצמו ממרא עם חברו, אחר כך הסכימה דעתו שמה שאי אפשר שיעשה תרם מחות, מחיקה, מליבו את הציור של גדולת האיש שעוסק להקניתו. אי אפשר כלל לדמות שתהיה אפשרות להקניתו. אם אני לא מתייחס אלילל כאחרון ירודי העם, אני לא אצליח להקנית אותו. אז אני אתייחס אליו ככזה. ועבד על עצמו, היה הבחור רציני, עבד, אצליח להתייחס לאילל ככה. רק אחרי מחות ציור גדולתו, עד כדי אפשרות קלות הראש היותר קיצונה לנגדו, חשב אז שאפשר להקניתו. בזה ימלאו כל הצדדים האפשריים למלא את הכוח היותר אפשרי להוציא לאור את פעולת ההקנתה. מול זה הלל ניצב. מול זה הענבה ניצבת. ועכשיו צריך לראות מה כוחה של הענבה. רק תבינו את, את, את העומק שלה, את השורשיות שלה. ואנחנו עוד נראה את התגובות של הלל. הציור הקדום בכבדות העניין. כבדות העניין, הכוונה שזה משהו שהוא לא עכשיו הולכים סתם ככה בלי להתכונן. הייאוש המוקדם, זה שידעו שצריך פה להכין את עצמנו ולבטל את הבושה. וההתחזקות הבאה במחשבה תחילה לסלק כל ציור חשיבות והכבדת ההקנתה, להגיד שהילל מבחינתנו הוא כלום דבר. הם יחד עוזרים לנו לצייר בשלמות קדושת הנוונתנותו של הילל. יש פה קדושה של ענווה. יש פה מדרגה מאוד מאוד עליונה של ענווה. של היכולת להביט במבט של חסד על המציאות. עד שכל השתדלות היותר נמרצה לא הספיקה להוציאו כרגע, אפילו לא כרגע אחד. כמו שהמסילת ישרים כותב, נכון? הלל לא כעס אפילו לא לרגע אחד. לא הספיקה להוציאו כרגע מענוונתנותו. בוא נתחיל קצת. אותו היום, ערב שבת היה והלל חופף את ראשו. הגמרא מתארת לנו שזה היה ערב שבת. מה אין נפקמינה? אומר הרב, הסיבות שמיישבות את הדעת, שלא יהיה האדם מתרגש ובא לידי הקפדה, תהיינה ברוב או במצב המנוחה השלמה, שאז דעתו של אדם מיושבת וליבו רחב, ולא ירגיזהו כל כך. בנקל דברים שהם למורת רוחו, אף על פי שמצד אחד עלול מצב המנוחה ביותר להיות האדם, נוח להתרגש מפני שהוא מוצא עצמו מופרע ממנוחה והשקט על ידו אותו הדבר המהירו להיות נקנעת. מכל מקום יש בזה צד יתרון שכוח המנוחה מיישב את הנפש עד שיוכל לסבול בשלב, בשלוות לב גם משהו היפוך מתכונתו. אני יודע שאין לכם, אני תכף אסביר את זה בעל פה. ולהידך גיסה, מצב ההטרדה ורוב העבודה לפעמים יכשירו את האדם להיות נוח וסבלן, אף על פי שמנוחת הנפש השלמה תחסר לו אז. אבל ההכנה הנמצאת בהיות האדם אסור לעול של תרדות הנפש, היא בעצמה תכשירו לסבול גם כן דברים שהם שינויים במצב רוחו, ויוכל לסבול גם כן מצד, מצב, מצד זה העניין הראוי להיות מקנית, אף על פי שהחוות הלב ותכונת הנפש הנדרשת לשקט הראוי להימצא מצד המנוחה חסרה אז. אומר פה הרב שישנם שני מצבים שיכולה להיות בהם יותר קלות להישאר ביישוב הדעת. מצב המנוחה השלמה, או מצב ההטרדה והעבודה השלמה. למה? כי האדם כשהוא נמצא במנוחה, אז זה נכון, אני אומר בעל פה, זה נכון שהתרדות עכשיו הן מאוד מאוד פוגעות במנוחה. כלומר, הן מאוד מנוגדות למנוחה. כשאתה עכשיו כבר כולך נח, בוא נאמר ככה, אתה כבר בשבת, כולך נח, לבוש חגיגי, אוכל חגיגי, אווירה חגיגית, ועכשיו בא פה איזה תרדה. אז יש מקום שהתרדה היא מאוד מנוגדת לשבת. אבל בגלל שאני בשבת, אז ייתכן ויהיו לי את הכלים להגיב בצורה נינוחה, בצורה שלווה. אני לא שובר את הכלים. מידך גיסה, אם היית בא ביום שישי, שאני חמישי, שאני כל כולי בעבודה ובמרץ של העבודה, ואני גם ככה במוד כזה של יאללה עובדים ולא משנה מה, יש מצבים כאלה מהצבא, זה מוכר לנו. שאתה כבר כל כך כאילו אומר, טוב, מה שיהיה יהיה, כבר כלום לא יכול לשבור אותי. המצב כל כך כאילו, אני כל כך מתאמץ ועושה משהו שהוא מנוגד לרצוני, שמה ישבור אותי עכשיו? אז ככה זה, בהקשר של הפסקה פה, אם היה בא ביום חמישי, היה בא ביום חמישי, אז הלל כנראה היה מפה, לשם, משם, לפה, משם, מה כבר יכול להפיל את רוחו? אז נכון שאפשר להגיד שיש בזה משהו שהוא קצת יותר מפיל, כי עוד אבן לסך כל האבנים שיש לי על הגב, זה מכביד, אבל מצד שני, המנטליות היא בשלה כבר, יאללה, אני עם שרבולים מופשלים, ידיים מלוכלכות, בוא נטפל גם בזה.
תחזק לשתי הכיוונים.
מה?
תחזק לשתי הכיוונים.
מה הכוונה?
אתה גם בשבת זה ככה.
שמה?
גם שאתה רגוע, זה יכול להיות שזה יבוא לטובתך.
זה מה שאנחנו אומרים. יש צד שבשבת אנחנו לא נאבד, לא נצא מהאיזון. כי המנוחה היא מסייעת לי להתמודד עם זה. ויש צד שדווקא בקצה ההופכי, שאם אני כל כך בעבודה, אז אני אסתדר עם זה. עכשיו אני אגיד לכם בעל פה מה הרב אומר. ואם היית תופס אותי מהיציאה משבת אל ימי העבודה, אז אולי גם ניחה, כי כבר יאללה, אני מתחיל לעבוד, אז הנה השבוע הטוב שלי. אבל הוא תופס תילל בנקודה הכי הכי בעייתית בהקשר הזה. המעבר מימי המעשה לשבת. כשהבן אדם כבר אומר, סיימתי. אני עכשיו סיימתי עם הבלגן. רוצה לשים חולצה לבנה, לשמוע שיר השירים בנחת. פה כבר האדם מאוד שברירי. אנחנו מכירים את זה, נכון? דבר שאתה יכול ביום רגיל לא להתרגש ממנו, פתאום בערב שבת, סיסו ושמחו. בלשון סגי נאור. מה קרה? המצב המנטלי הוא כזה, שזה מאוד עדין. אתה כל מתנקז רק לסיים. כשהכל מתנקז רק לסיים, אז אתה מאוד שברירי. פה מגיע הבחורצ'י כזה להילל, בנקודה הזאת. מישהו שהוא לא הילל, היה נשבר כנראה גם ביום חמישי. אבל הילל לא נשבר אפילו בערב שבת. ולא רק בערב שבת, כשהוא חופף את ראשו. נראה גם מה ההקשר של זה. טוב, אז בוא נעמוד פה ובעזרת השם נשלים את זה מחר. מחר, יום. איזה יום היום? רביעי ושבת. אז ביום שני בעזרת השם.
רביעי.
תודה, אקיאן. יש פה חיסכון בסוללה.
תודה רבה.